צער כפול, אולי אתה משובש, גם לזכרו של נער יקר, גם בשלושת שבועות, וגם בשעה שמדינת ישראל מותקפת על ידי טילים מקניה ורוצחים בעזה, וישראל, גם בשמחתם וגם בצערם, אוחזים בשורש החיים, במה שיותר עמוק בשמחה וצער, במה שייתן את הרוממות לשמחה ואת התנחומים באבלות, ויהיה רצון שהדברים יהיו נחמה לכל ענייני הצער שאנחנו נמצאים בהם, שהקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את הימים האלה בכל הבחינות שלהם, לימי ששון ושמחה, כמאמר הנביא, דברי קבלה, דברי הנביא, שעוסקים בצומות ובאבלות של הימים הללו, לא מספרים על עצם הצום, אלא שהוא יהפך לששון ולשמחה, בעזרת השם. התבקשתי לעסוק בסוגיה שמעסיקה אותנו, אנשים שרוצים להידבק בשם, עובדי השם. אני רוצה לספר לכם על כותרת ששמעתי עליה לפני שנתיים כמעט בדיוק, ושהיא הסבה את תשומת ליבי לתופעה שאומנם הכרתי, אבל לא נתתי עליה דעתי כל הצורך. והכותרת הזאת רכזה את נקודת המבט שלי לגבי העניין הזה והרבה מאוד מחשבות. אני רוצה להציע אותה, את המחשבות הללו בפניכם. לפני שנתיים, בכינוס בבנייני האומה, היה פאנל, והאדם ש... הנחה את הפאנל, היה הרב יונה גודמן. הנושא, הכותרת שניתנה אז, כמדומני, הייתה חינוך הנוער, או משהו מעין זה. יונה גודמן פתח את דבריו בכותרת שמציינת תהליך חברתי חדש שאנחנו נתונים בו. אמר הרב יונה גודמן, פעם היו דתל"שים. הייתה תופעה של חבר'ה שלמדו תורה, למדו בישיבות, גדלו על ברכי המצוות ועזבו את הדרך. אחרי שעזו את הדרך קראו להם דתיים לשעבר או דתל"שים בקיצור. אמר רבי יונה גודמן, היום התופעה הזאת מפנה את מקומה לתופעה אחרת. לא שהיא לא נמצאת בכלל כמובן, אבל היא מפנה חלק ממנה לתופעה חדשה שהוא קרא לה דתל"פים. יודעים מה זה דתל"פים? אני גם לא ידעתי. פעם ראשונה שמעתי את זה על הבמה בבנייני האומה לפני מאות אנשים. אמר, דתל"פים זה דתי לפעמים. הפאנל היה של שני אנשים, הרב שכחתי את שמו, מותר לי בגיל שלי לשכוח. הייתי שוכח גם לפני שהם מותר לי, אבל מי זוכר את זה? עוד מעט אני אזכר אולי בשמו. בראש בית מורשה בירושלים. מה? לא, לא, לא. הרב יהודה ברנדס. היינו שנינו על הבמה, והמנחה הרב יונה גודמן. והוא הביא את הביטוי הזה, ושאל האם אנחנו מכירים דוגמה שאנחנו יכולים לשתף את הציבור במושג דטלפים, ומה יש לנו להגיד על העניין הזה. כשהגיע תורי, אז אני קודם כל שיתפתי בדוגמה. אמרתי, יש לי דוגמה. אני לימדתי במכון שובה באופרה אז, לא, אז כבר לא לימדתי, שנים קודם, לפני 10 או 15 שנה, הייתה לי שם תלמידה שבאה מהנחל. היא הייתה בנחל, איזה היאחזות, היו שם בסך הכל איזה 30 חבר'ה, 15 בנות, והיא הייתה שם באחזות, ואחרי האחזות היא הגיעה למכון שובה ללמוד תורה שנה. מבחינת ההתנהלות שלה, היא לא הייתה נראית עירת שמיים, היא באה מהנחל, שם המנהגים היו רחוקים מלהיות מוסכמים על כל הפוסקים, וחלקם אפילו על אף פוסק לא היו מוסכמים. אבל מצד התוכן היא הייתה תלמידה מדהימה, מתעניינת, ערנית, אכפתניקית, עם שאלות מצוינות. ובאותה שנה היא הייתה תלמידה מספר אחת. אחרי מספר חודשים היא באה אליי, אמרת לי, הרב מגיע לי מזל טוב. אני אומר לה, מזל טוב, מברך אותה. והיא מבקשת שאני אערוך לה את החופה. שאלתי אותה באיזה תאריך, לבדוק שזה אפשרי. אמרה את התאריך, בדקנו, התאריך היה פנוי, זה היה 3 חודשים אחר כך, וסיכמנו שבעזרת השם, אני אערוך לה את החופה. כחודש לפני כן, היא מצלצלת, היא רוצה לבוא אליי עם הבחור. בשמחה. קבענו איזה זמן, היא באה עם הבחור, וישבנו לשוחח. הם רק מתיישבים, הוא נראה קצת כמוה, אם נגיד את זה בלשון החיצונית, הכיפה של ראשו הייתה גם גרוש, זה סומבררו, לעומת מה שהוא לבש. זה מינימום שבמינימום, ככה משהו ש... והאם זה מבטא או לא? אני לתומי חשבתי שזה מבטא משהו. כל מי שאומר, אל תסתכל על החיצוניות, אני אומר, אם ככה, אז למה אתה מבטא את עצמך בחיצוניות? התיישבו, אני ראיתי את זה, אמרתי, טוב, היא כזאת, הוא כזה. שניהם גדלו ביחד באיזה פסטין, באחזות נחל, שרק חבר'ה, להגיד לכם שכל התלמידי חכמים שבדור שמחים מדבר כזה? בסדר. ואז הם אומרים לי, היא אומרת לי, אתה הכרתי טוב, אנחנו מבקשים שתגיד לנו את הדברים הכי עמוקים על הקדושה של המשפחה, של הבית היהודי. וכבר מהשאלה התרשמתי. והשתדלתי, כפי מיעוט ערכי, להגיד את הדברים הכי עמוקים שאני יודע. אני כבר הרציתי בכמה מקומות, דיברתי בפני כמה אנשים, זה המקצוע שלי, מזה אני מתפרנס. ויש לי קצת את החושים לדעת איזה רמת הקשבה אלה שמולי מקשיבים. ראיתי את הזוג הזה, והם היו כמו אדמה צחיחה ויבשה, כל טיפת מים נספגת, נשאבת פנימה. והם פשוט ממש ינקו כל מילה, והייתה נראה שהופכת אותם מבפנים. כשהם יצאו, אמרתי לעצמי, גערתי בעצמי. אמרתי, תראה, אתה מסתכל למראה החיצוני, תראה את הפנימיות, ואני כבר הכרתי אותה. תראה את הפנימיות, תראה איך הוא ישב, איזה הקשבה, איזה אכפתיות, איזה עמקות, איזה נקיות. טוב, מגיע ערב החתונה, אני מגיע לערוך את החופה. זה היה בגן כזה, שהיה בו אגם מים, בתוך האגם היה גשר ואיזה אי כזה באמצע, ששם החופה, וכל הקהל עומד על האגם מסביב. זה טריק כזה. מקום מאוד יפה. אני מתוקף תפקידי נכנס פנימה לאי הזה, עורכים את החופה. סליחה, היה עוד לפני כן. אנחנו יושבים לכתוב את הכתובה, גומרים לכתוב את הכתובה, מתפללים מעריב. ואני כבר ערכתי כמה חופות בחיים שלי. ראיתי חתנים שביום חופתם, מהמעמד, המרומם, המרגש, הם מתפללים אחרת לגמרי מאשר ביום רגיל. אבל תפילה כמו שלו, זה באמת היה דבר נדיר. במתיקות, בדבקות, גם בעריכות, אין קץ, כולם מחכים כבר, חסרי סבלנות, הוא לא רואה אותם ממטר. הוא עומד שם עם הכיפה, גרוש סובררו על הראש שלו, ומתפלל במתיקות, בדבקות, ואני גוער בעצמי פעם שנייה ואומר לעצמי, מה אתה יודע? אלוקים יראה ללבב, אדם רק רואה לעיניים. אנחנו עולים לחופה, החופה הייתה באמת בהתרוממות רוח וקדושה. גומרים את החופה, אנשים באים להגיד מזל טוב. כיוון שאין שם הרבה מאוד מקום, אין לאן ללכת, אי אפשר לגלוש, אלא אם כן רוצים לתוך המים. אז לא, מי שאמר מזל טוב, יצא. אז אני אמרתי מזל טוב לבני הזוג, להורים, עברתי את הגשר ויצאתי. בדרך, מולי, עולים מי שהם כנראה, חברי החתן והכלה, אולי החבר'ה מהנחל, כך לפחות זה היה נראה לי. ואני מאוד התפעלתי מהפתעה שלא ציפיתי לה. עלו הבנים לבד והבנות לבד. ממש הפרדה מלאה. כל קבוצה עומדת לעצמה. וגערתי בעצמי פעם שלישית שאני חושב שאני חכם גדול, אני יודע איפה הנשמות באמת נמצאות. ואמרתי לעצמי, תראה, מה אתה מבין? וממש הקטי על חטא, על המחשבות הלא טובות שלי. אני יורד מהגשר ונעמד על הגדה. ומסתכל על החופה, לראות את החבר'ה שם. הרי זה מוקד המבט עכשיו. אני מציץ ופתאום כולי מזדעזע. הבנים עלו לבד, הבנות עלו לבד. ושם הייתה הפתעה. כל הבנים הלכו למי? לכלה. כל הבנות הלכו לחתן. ומה שהלך שם, השם רחם עליו. ואני זכרתי את התפילה שלו, וניסיתי מאוד להתאפק, אבל לא יכולתי. פסוק שאמר שלמה המלך עליו השלום, החכם מכל אדם, לא יצא לי מהראש. והשתדלתי, אחרי שעשיתי תשובה קודם, ולא הצלחתי. הפסוק אומר, המסיר אוזנו משמוע התורה, מישהו מכיר את הסיום? גם תפילתו תועבה. וניסיתי להוציא את הפסוק ולא הצלחתי. סיפרתי אז את הסיפור הזה, אני חושב שיש פה את ה... דתלפיות במלוא הדרה. מצד אחד רצון לקדושה, רצון לתורה, הקשבה עמוקה, תפילה בדבקות. מצד שני, הלכות מפורשות וברורות, לא רק שיש בהם איזו חולשה, אלא שוד ושבר. ואז שאל רבי יונה גודמן, איך אנחנו מסבירים את העניין הזה? מה אנחנו אומרים? איך קורה דבר כזה? עניתי אז מה שעניתי, בעצם זה היה עיקרי הדברים שאחר כך חשבתי עליהם עוד הרבה, ואני רוצה לעסוק בשאלה הזאת וקצת לשטוח אותה בפניכם. אני רוצה להבחין גם בין חולשות שתמיד מלווים את כולנו. אין מישהו שאין לו חולשות בקיום התורה והמצוות, לבין המושג דטלפים. אני לא יודע אם אתם יודעים, בארצות הברית, בקהילות האורתודוקסיות, הנאו-אורתודוקסיות, יש היום מושג חדש שנקרא חצי שבס. מישהו שמע את המושג הזה? חצי שבס. יותר טוב שלא שמעתם. לולי שצריך לדון בזה, גם לא הייתי משמיע אותו. מה זה חצי שבס? אחד, זה שלא נוסע בשבת, ולא מדליק את הטלוויזיה בשבת, אבל כן, כותב בוואטסאפ, בפייסבוק, מסמס, זה כן. הוא לא יכול שבת שלמה לעבור בלי פייסבוק, הוא לא מסוגל. אז זה חצי שבס, זה מושג אחד, הוא חצי שבס. לצערנו, המושג הזה גם הגיע לישראל קצת, היה גם דיון על זה בתקשורת המגדרית לפני איזה שנה, מי שהעלתה את זה, שיש היום לצערנו איזה מקומות שהנגע הזה כבר פסע, שאנשים עם כיפה על הראש הולכים לתפילה, עושים קידוש, לא נוסעים, לא מדליקים את הטלוויזיה, לא את הרדיו, אבל פייסבוק, אס-אמסים וכיוצא בזה גם בשבת. מה ההבדל בין זה לבין חולשה? בין זה לבין מה שאנחנו מכנים מסורתי. ההבדל הוא שאם אדם אומר, אני לא מצליח לשמור הכל. אני יודע מה זה הכל, אני חלש, חלקי, בסדר. כולנו חלקיים, אין מישהו שלם. ואיש את רעהו יעזורו ולאחיו יבואו חזק, כל אחד צריך להתחזק בעצמו ועם חבריו, כדי לזכות ליותר קרבת אלוקים. אבל היום יש משהו חדש, וזה אידיאולוגיה. זה לא חולשה, זה דרך חיים. עם מאמרים שנכתבים כדי להצדיק את הגישה הזאת, עם טענות, עם ודאות, עם גאווה, זה כבר משהו אחר לגמרי. זה דיון חדש. זה זן שעוד לא אתגר אותנו באופן הזה. ואנחנו היום עומדים מול תופעה כזאת שיש לה כל מיני דרגות, אבל יש לה גם עד את הדרגה של חצי שבס. שאז מיד כל הרבנים, אפילו הכי ליברליים שאתם מכירים, כתבו, זה רפורמים, זה בתוקף גדול. היה במקור ראשון, אני לא יודע מי מכם נחשף לדין ודברים הזה. אני רוצה להביא עוד סיפור אחד כדי להחריף את השאלה. ולומר למה הניסיון שלי לעקור מתוך הראש את הפסוק גם תפילתו תועבה, הוא היה ניסיון מוצדק והיה צריך לעקור את זה. כי הפסוק הזה, שנכון מאוד בהרבה דורות והרבה הקשרים, הרבה פחות נכון בדור שלנו ובהקשר של הדטלפים, ואני רוצה להסביר למה. אני הייתי מיד אחר כך שבועיים או שלושה בין הזמנים, נסענו לטיול לגולן, ירדנו מטיול מהגולן. זה דוגמה של כמה אירועים בעין זה שפגשתי, אפילו בסמיכות אחת לשנייה היה איזה צירוף מנשמיה שפגשתי כמה מקרים כאלה אחד אחרי השני. שהצירוף, המעשה הזה היה, ירדנו והיינו צריכים להתפלל מנחה. וחיפשנו איזה מקום, היה איזה יישוב שבדטומטר, כמו שאנחנו נוהגים לכנות את זה בעוקצנות ובצדק, מסוים, הוא לא נחשב מהכי חזקים. להפך, מה יותר כלילים. ועברנו באיזה קרבת מקום, החלטנו לעשות את הטיול מדרך אחרת, לא חשוב. הגענו לאותו מקום להתפלל מנחה. אני יורד להתפלל מנחה עם הבנים, והיינו אז באותו טיול רק עם הבנים. יש לי, כל הבנות שלי נסעות חוץ מאחת, שיום קודם נסע לאיזה טיול אחר, אז היא לא הייתה איתנו. אז אשתי עלתה להתפלל מנחה בעזרת נשים. היא יורדת מעזרת נשים, והיא אומרת לי, את יודע מה ראיתי בעזרת נשים? לא. זה היה באמצע חודש אב, ממש בתוככי החופשה, מנחה אחרי הצהריים, ואומרת לי, בעזרת נשים היו כמה וכמה בנות שבאו באמצע החופש להתפלל מנחה במניין. אמרתי לה, זה מזכיר לי שהייתי לא מזמן במקום שכן, שמה גם הוא לא היה בני ברקים. והתפללתי שחרית בבוקר, זה היה בתשעת הימים בין זה לזה. יום שני בבוקר של תשעת הימים, הייתי שם באיזה סמינר עם אנשי שמאל, ועזרת נשים היו קבוצת בנות, שהמלבוש שלהם לא היה על פי הלכה, אבל למדו מתחילת התפילה, יום שני בבוקר, עם תחנון ארוך, עם קריאה בתורה, עד סוף התפילה, הכל. האם הבנות שלי עשו דברים כאלה פעם? מעולם לא. של איזה חברים שלי, צדיקים, גדולים, מעולם לא שמעתי דבר כזה. קורה פה משהו. צריך לתת לו הסבר. אני רוצה לנסות ולתת הסבר מה קורה לנו, מה אנחנו חושבים על זה, ומה ההדרכה שזה מכוון אותנו. אני רוצה להתחיל מהלוז של מאמר הדור שכתב הרב קוק כשהוא הגיע לארץ. הרב קוק הגיע לארץ בתפרי סמך דלת, בתחילת תפרי סמך וב יצא עקבי הצון, עדר היקר, ובעצם המאמר הראשון שהרב כתב כשהוא הגיע לארץ כנראה, זה מאמר הדור. הוא הגיע לפה, ראה עולם אחר לגמרי מכל מה שהוא הכיר בבויסק, בזוימל, בעיירות ליטה, שבהם הוא גדל ושימש כרב, וכשהוא הגיע לפה, הוא פוגש משהו אחר לגמרי. והוא מתחיל לדבר עם אנשים, עם הוגי הדעות, ולנתח מה בעצם הוא רואה. אני לא יודע אם זה בסוף יצא לפועל, אבל ביקשו ממני גם דף מקורות ללימוד אחר כך, ונתתי דף מקורות של העניין הזה בתוך מאמר הדור. אומר הרב, אני מתרגם את הדברים שלו למילים שלי. בעצם אנחנו עדים למהפך היסטורי של ההנהגה האלוקית שהוא מאוד מאוד עמוק ודרמטי. כולנו יודעים שעבודת השם מתחלקת לשתי דרכים עיקריות, יראה ואהבה. לא תמיד אנחנו שמים לב שהקדוש ברוך הוא מאיר תאורה של תקופה, של דור, של דורות, האם הם שייכים לכאן או לכאן. יש כמה עירות, ורבותינו אמרו בזה הרבה מאוד חילוקים, אבל ודאי שהעירה הכי נמוכה, מה היא? איזה עירה היא הכי נמוכה, הכי שפלה? עירת העונש. אדם פשוט מפחד שיענישו אותו. 2,000 שנה אנחנו לא היינו בעירת העונש, אלא היינו קומה אחת יותר למטה. מה קומה יותר למטה מעירת העונש? העונש. כפשוטו. למה 2,000 שנה היינו בעונש? מה זה גלות? גלות זה לא עירת העונש. גלות זה העונש. אם נחשוב על זה שהסבתות שלנו היו אומרות תהילים והספרים היו עם דפים מקומטים לגמרי מרוב דמעות. הסבים של רבים מאיתנו היו יושבים על הדלת של הבית כל השנה בחצות הלילה ואומרים תיקון חצות ובוכים על גלות השכינה ומבקשים לחזור לארץ ציון וירושלים ולא זכו. כלומר זה עונש כבד, האבא גירש את הילדים, הילדים בוכים בחוץ, דופקים על הדלת, שום דבר. זה קומה מתחת ליראת העונש. זהו העונש בכבודו ובעצמו. מה המצב היום? אנחנו לא בעונש מלא במובן הזה. הנה, אנחנו יושבים פה בארץ ישראל, ובנחת, תחת כיפת ברזל, אפילו כשיורים עלינו טילים. ויותר מכך, חז"ל מחלקים את האהבה לשני סוגים. אהבה התלויה בדבר, ואהבה שאינה תלויה בדבר. כמובן שאהבה שאינה תלויה בדבר, היא מעלה עליונה ביותר. מה הדוגמה לאהבה שאינה תלויה בדבר? דוד ויונתן. ועכשיו אני רוצה לשאול אתכם, הדור שלנו, שעליו עורב, אומר הרב במאמר הדור, שהדור הזה אינו ראוי לשוב מיראה, אבל ראוי הוא מאוד לשוב מאהבה, שיראת הרוממות מחוברת עמה, זה היראה העליונה. איזה אהבה מדובר? זה אהבה התלויה בדבר, או אהבה שאינה תלויה בדבר? מה אתם אומרים? למה? כי מה? אבל מי אומר, אולי זה באמת כן תלוי? אני רוצה לתקוף את זה מכיוון אחר, אני שומע. והוא, אם זו הייתה אהבה שתלויה בדבר, אז האבא אוהב את הבנים בתנאי שמתנהגים יפה. ואז את מי הוא מחזיר חזרה הביתה? את הצדיקים. אבל מי שלא מתנהג יפה, שישאר בגלות. מי בפועל חזר לפה? הרוב הוא חילוני. לא שומר תורה, לא מצוות, לפעמים אפילו בועט, מנגח. ואם כן, האבא החזיר גם את הבנים שמחציפים פניהם אליו תוך כדי שהוא מחזיר אותם. הוא החזיר. זאת אהבה שאינה תלויה בדבר. לא חשוב איך הם מתנהגים. בעצם אנחנו עומדים בדור שמי עונש שאינו תלוי בדבר, שגם הצדיקים היו בגלות וסבלו מאוד, אנחנו התהפכנו לאהבה שאינה תלויה בדבר. אהבה שאינה תלויה בדבר זה מערכת יחסים אחרת לגמרי מעונש. הרב קוק הגיע לארץ ובמספר חודשים מועט הוא התחיל להבין מה קורה פה. הוא אומר רבותיי, האנשים שהגיעו לפה זה סוג נשמות חדש. זה לא מה שפגשנו מחוץ לארץ. שם אנשים היו קשורים ליראה. פה, מסיבה מובנת כמו שאמרנו, אנשים הולכים בדרך של אהבה. יראה לא תעבוד עליהם. הרב אמנון יצחק, כשהיו במקלטים במלחמת המפרץ, הוציא חבילת דיסקים של שיעורים שלו עם 50 שיעורים. יום אחד הבן שלי הולך ברחוב, ויהודי חילוני אומר לו, או, בדיוק באתי לזרוק את זה, זה ממלחמת המפרץ, הוא ראה ילד עם פאות, אמר לו, אולי אתה רוצה את זה? אז הבן שלי לקח, הביא הביתה. והילדים שלי שלא הרשנו להם הרבה סוגי דיסקים להכניס הביתה, אז פתאום היה להם 50 דיסקים של מי שהעיד על עצמו שהגשש חיוור לידו. באמת, סטנדאפיסט רב אומן. אז הם שמעו המון. אני מדי פעם הצצתי והתחלתי ללמוד מה קורה שם. אם תיקחו את דברי הרב אמנון יצחק, בארבע נקודות זמן, לפני 30 שנה, לפני 20 שנה, לפני 10 שנים, והיום, תראו שהוא עבר מהפך גמור. לפני 30 שנה הוא דיבר מאוד חריף בשפה של יראת העונש הכבדה. הגיהנום צויר שם בצבעים פלסטיים עזים, וזה היה השדר המרכזי שלו. מה ההמנון היום של הרב אמנון יצחק? הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. זה מהפך גמור, ואפשר לראות את השלבים, איך הוא עבר את זה. הוא לא נתן לזה בהתחלה, הוא פשוט ראה שזה לא עובד. הוא ראה במשך 40 שנה את מה שהרב קוק ראה במשך חודשים, אלא שאי אפשר להשוות את מעמקי ההסברים של הרב זצ"ל למה שעושה הרב אמנון יצחק. והרב הסביר לנו שאנחנו נמצאים במהפך מיראה לאהבה. באהבה יש פשוט חוקים אחרים לגמרי, בוודאי אם אינה תלויה בדבר. אם אני מתרגם לעצמי את האמירה הבלתי מילולית, את הטענה שעולה מכלל ההתנהלות של הדתל"פים, מה בעצם הם אומרים? אני אגיד לכם את המשפט שאני שומע. הם בעצם אומרים, ריבונו של עולם, אנחנו מאוד רוצים להיות קרובים אליך, באמת, אבל בתנאי אחד, קבל אותנו כמו שאנחנו. טוב לך? תפדל, סבבה. לא? מצטערים. אנחנו לא יכולים משהו אחר. למה? כי כך מתנהלת אהבה שאינה תלויה בדבר. ומה הם אומרים לכל יראי השם וחושבי שמו? חבר'ה, אתם לא מעודכנים. הקדוש ברוך הוא לא מנהל היום את עולמו במשמעת האדוקה שלכם. אתם קטנים, אתם מצומצמים, באיזו עיירה זנוחה במזרח אירופה, אפשר עוד לשבץ אנשים כמוכם. פה בארץ ישראל, בתקופה של אהבה שאינה תלויה בדבר, אתם לא רלוונטיים. ומה נעשה עם שולחן ערוך? קדוש ברוך הוא גדול, הוא יסתדר. הם לא אומרים את זה בפה. אני, נדמה לי, שומע את זה מעבר למילים. אומרים, זה סוג הקשר. נדמה לי גם שזה חורז את שני הדברים שהבאנו קודם בדוגמאות. נדמה לי שדור הדתל"פים נוגע בשתי סוגיות ומהדהד אותם בעוצמה. האחת זה התפילה, הוא בעל תפילה חדש ממקום אחר לגמרי, עמוק, נעים, משוחרר, תפילות שלא הכרנו בעבר. והשנייה, ענייני צניעות. מה משותף לשניהם? שברתי את הראש המון זמן, ופתאום אמרתי, זה בדיוק על מה שאתה חושב. אהבה. תפילה זה אהבה. זה קשר ישיר, דיבור, שיח. והם יודעים לאהוב. הם יודעים לשפוך את הלב. הם יודעים להידבר, לשוחח. ובאמת, יש שם ניחוח חדש שיש הרבה מה להתפעל ממנו. וגם השקעה גדולה. אם בנות משקיעות, כמו שסיפרנו, יום שני, עם קריאת התורה, עם תחנון ארוך, מתחילה ועד גמירה, הן לא חייבות. במניין, משהו קורה פה. משהו קורה להם. בה' ובא'. וצניעות נוגע בדיוק באותו עניין, באהבה. אבל אם נוגעים לנו במקום של אהבה, אל תיגע, תן לזה כמו שזה. קבל אותי כמו שאני. אל תפגע באהבה עם איזה יראת שמיים שיש לך. אתה לא מעודכן. זאת הטענה שאני שומע ממחוזות הדתל"פים. נדמה לי, לפחות כלפי עצמי, שזו טענה מאתגרת בצורה עמוקה ומטלטלת את אושיות הקיום שלנו. היא לא טענה של מה בכך. תלמידים שלי, יש להם רשת של חנויות לדיסקים, לספרים, לתרבות יהודית בשם דברי שיר. היום בציונות הדתית הרשת הכי גדולה לספרות תורנית ותרבות תורנית. לקחתי יום אחד אחד המוכרים, תלמיד שלי, לשעבר, ואמרתי לו, תגיד לי, מה הספרים הכי נמכרים בציונות הדתית? מאז זה השתנה, אבל הכיוון עדיין נכון. היו גלים. תפסתי אותו בדיוק בגל קיצוני. אבל הוא מבטא משהו על כל המהלך. הוא אומר לי, חמשת הספרים הכי נמכרים וחמשת הדיסקים הכי נמכרים, כולם שייכים למגזר אחד. מהו? ברסלב. מספר אחד היה אז בגן האמונה של הרב ארוש. אני חושב ששלושה ספרים שלו כיכבו מספר אחד. נדמה לי שמספר שש היה נתיבות שלום. ספר אורות, שאלתי אותו איזה מספר זה, הוא אומר לי, לא יודע, לא סופרים עד שמה. משהו קרה פה. אלה שמדברים באהבה מתוך חופש, מדליקים אותנו. אני מאוד מתנגד ליציאה מארץ ישראל, אפילו בשביל נסיעה לאומן. ותראו מה קורה לנו. איזה סוג נערים ונערות נוסע לשם? באיזה כמויות? לאומה. כל זה נדמה לי מבטא הלך נפש צודק, אמיתי. אהבה שאינה תלויה בדבר. שהטענה הדתל"פית שלו, התרגום הדתל"פי שלו הוא, ריבונו של עולם, אנחנו נורא רוצים להיות קשורים אליך באמת, אבל קבל אותנו כמו שאנחנו. אני רוצה להסביר איפה הטעות בטענה הזאת בשני מישורים, אבל כן, מה היא מלמדת אותנו ומה המהפך שאנחנו צריכים לערוך בעצמנו לאור הטענה הזאת. ראשית, ההנחה שעומדת מאחורי החולשה בהלכות צניעות, שהדתל"פים בעיקר נוגעים שמה. זה נכון גם במאמרים בעיתונות, שוב היום זה אידיאולוגיה. בעיסוק רב, במתיחה של ההלכה, בין אם אנחנו סוברים שזה נקרא או לא נקרא, ואם פלוני קרא או אלמוני קרא, אני לא נכנס לזה עכשיו, לא באתי להתפלמס עם מישהו. אני בא לדון בתופעה. ההנחה שאומרת, אני נורא רוצה להיות קרוב אליך, אבל לקבל אותי כמו שאני, בעצם יוצאת מנקודת הנחה שהלכות צניעות, כמו כל שולחן ערוך, כמו האיסור לסמס בשבת למי שזה הביטוי הדתל"פי שלו, בעצם הוא נוטה לומר שאני יודע שאתה אוהב אותי, הקשר הוא טוב, אבל בהלכות האלה שמה אתה לא אוהב אותי. שמה רצית שאני יירה מלפניך, וזה לא ביטוי לאהבה. האם זה נכון? ודאי שלא. התפיסה שלנו שתוכו רצוף אהבה נאמר על כל סעיף בסעיף קטן בשולחן ערוך. הכל שמה זה רק אהבה שאינה תלויה בדבר. כשאבא מושך את היד של הילד שלו מהאש, גם אם הילד מאוד רוצה לשחק עם הלהבה ולראות מה זה, והאבא עושה את זה בחוזקה ובעוצמה, זה לא בגלל יראה. נכון, הוא ודאי גם ירא שמה הבן יקבל קביעה. אבל למה הוא עושה את זה? בגלל שהוא אוהב אותו, אהבה שאינה תלויה בדבר. האמונה היסודית שלנו זה שכל הלכה בשולחן ערוך היא אהבה שאינה תלויה בדבר. תוכו רצוף אהבה. נכון, זה נוגע לאתגר שאני אדבר עליו עוד מעט, שאיך לקיים את כל השולחן ערוך מתוך אהבה שאינה תלויה בדבר, זה אנחנו צריכים ללמוד. מי שמקיים היום שולחן ערוך על כל סעיפיו, הוא בוודאי מסתדל ומתאמץ על זה, הוא עושה את זה בעיקר מכיוון שהוא ירא שמיים יותר מאשר אוהב שמיים. והם דוקרים אותנו עד שנתעדכן. הם לא יעזבו אותנו. ובמידה מסוימת, טוב שכך. אנחנו לא יכולים להגיד טוב שמישהו חוטא. אבל זה טוב שהקדוש ברוך הוא לא נותן לנו מנוחה, והוא מוביל את האהבה קדימה, והוא לא נותן לנו לרדם בדרך. כל מי שעוסק בחינוך היום יודע שיותר ויותר המערכת תלויה באהבה. והקדוש ברוך הוא לא עוצר. הוא מחליף לגמרי את התאורה ואת סוג הקשר. זה בשורה טובה. אלא שלעזוב ולנטוש את אותם הלכות שמלאות באהבה שאינה תלויה בדבר, רק מפני שעוד לא נחשפנו אליה ועוד לא גילינו אותה, זה אנחנו לא עושים. זה טעות אחת. הטעות השנייה היא עוד יותר עמוקה, והיא בעצם הסיבה הפנימית לטעות הראשונה הזאת. הטעות השנייה היא קשורה לכל המשפחתיות והזוגיות היום. אני מניח שלמרות שאתם עוד לא בגיל, אתם יודעים שהיום רווקות מבוגרת זה כבר מגפה כבדה מאוד, גם בגבעת שמואל, אני לא יודע בדיוק באיזה אזור, אבל הזמינו אותי כמה פעמים, זה אף פעם עוד לא יצא, כי תמיד זה התנגש על משהו אחר, אבל יש כאן איזו חבורה גדולה של רווקים מבוגרים שמתמודדים עם השאלה הזאת, וגם הזוגיות היום הולכת ומתפוררת, אחוזי הגירושים גדלים, והקושי לשמור על התא המשפחתי הוא לא דומה למה שהיה לפני 20 שנה, ודאי לא למה שהיה לפני 50 שנה. והמספרים הם אחרים לגמרי. גם של אי חתונה וגם של ביטול על ידי גירושים. בעצם נדמה לי שכדמויות שבאות לזוגיות, כל דמות באה היום לזוגיות, בין אם היא מודעת לכך, בין אם לא, עם טענה אחת. אני מאוד רוצה להיות בקשר איתך, בין בת הזוג, ובתנאי אחד. מה התנאי? אתם כבר יודעים. קבל אותי כמו שאני. אני לא יכול אם לא. כי בעידן של אהבה שאינה תלויה בדבר, אני חייב שתקבל אותי באהבה שאינה תלויה בדבר. ויש בזה היגיון עמוק. וגם עמדה נפשית בלתי ניתנת להחלפה לכאורה. אלא שכאן יש עוד טעות אחת בעיניי הרבה יותר עמוקה. אמרנו שהדוגמה שחזן מביאים לאהבה שאינה תלויה בדבר היא דוד ויונתן. אם נתבונן על הדוגמה הזאת כמשל, כאב טיפוס, נוכל לומר מצד מי הייתה שם אהבה שאינה תלויה בדבר? משני הצדדים. האמירה, אני מאוד רוצה להיות בקשר איתך, אבל קבל אותי כמו שאני, היא אמירה ששוכחת שיש כאן סימטריה. שלאהבה שאינה תלויה בדבר יש תמיד שני צדדים. בעצם הטענה של הדתל"פים זה, ריבונו של עולם, קבל אותנו באהבה שאינה תלויה בדבר. ומה אנחנו? בואו נאמר שיש כמה הלכות בשולחן ערוך שזה לא, זה לא היה במקום. רחמנא ליצלן, מה ידעת? נגיד, אם זה אהבה שאינה תלויה בדבר, אז מה אנחנו צריכים לעשות? לא אוהב את הקדוש ברוך הוא, לקבל אותו כמו שהוא. לקבל את התורה כמו שהיא, את השולחן ערוך כמו שהוא, אהבה שאינה תלויה בדבר. בין אם כל ההלכות מוצא חן בעינינו, בין אם חלק נראה לנו לא משהו. חס ושלום כמובן. אני רק מחדד פה את העמדה. אהבה שאינה תלויה בדבר היא עידן שנוגע לכל הצדדים של המערכת. אי אפשר לשכלל את הזוגיות, ובעיניי זה באמת מה שקורה. הזוגיות היום הרבה יותר עשירה, הרבה יותר מפותחת מאשר בעבר. אבל יש לה תנאי אחד, שכל אחד מבני הזוג לא יגיד, קבל אותי כמו שאני, וזהו. אלא שהוא יתבע מעצמו, לא בדרך של יראה, וזה באמת לא פשוט לעשות את זה בדרך של אהבה. לאהוב את השני, אהבה שאינה תלויה בדבר. וזה לא פשוט. אני רוצה לסיים בדבר אחד. זה שתי הטעויות, שאם אחת מהן הייתה, כבר היינו מיישרים קו. אבל הלימוד, בסופו של דבר, הוא שאנחנו צריכים אכן לפתח עבודת השם ארץ ישראלית. ויעקצו אותנו, וידקרו אותנו, וידחפו אותנו. עד שנשכיל לראות איך אנחנו באמת מפתחים אהבה שאינה תלויה בדבר, שרואה בכל צעיף השולחן ערוך, שתוכו רצוף אהבה, ושיודעת גם לתת את האהבה הזאת, בלא תנאי, כראיה לדודה. בעזרת השם, תודה רבה.